רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת תקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי ב' בניסן תשפ"ג, ה-24 בחודש מרץ, שנת 2023. כאן עמוס צוריאל, איתכם בעוד תוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. בשבועיים האחרונים לא יכולתי להגיע עקב הצטננות ושהקול שלי נעלם. אני שמח פה מאוד לחזור אליכם היום. ומה בתוכנית? שיחה מוקלטת על פרשת השבוע, פרשת ויקרא, עם כבוד הרב אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה, ממלא מקום רב העיר באריאל. נשמע שירים יפים משירי ארץ ישראל ושירים לפסח, שירים לשבת. בהמשך נשמע רגע של עברית, נסביר את הביטוי כבש, מתוך ספרה רגע של עברית של הבלשנית רות אלמגור רמון, יועצת הלשון בתאגיד השידור כאן, מטעם האקדמיה ללשון העברית, ועורכת המדור רגע של עברית בכל ישראל. האזנה ערבה.
והוא יחמול עלייך חמלה. וחלבי קלה, בואי קלה.
היום נשוחח על פרשת השבוע, פרשת ויקרא, הפרשה הראשונה בחומש ויקרא, שאותה נקרא אם ירצה השם בשבת הקרובה. פרשת ויקרא היא הפרשה הראשונה בספר ויקרא, ספר שמוקדש כולו להקרבת קורבנות על גבי המזבח ולעבודת המשכן. חלק עיקרי במשכן שעל בנייתו והקמתו קראנו בפרשות הקודמות ויקל פקודי בחומש שמות, היה העלאת הקורבנות על גבי המזבח. פרשת ויקרא סוקרת את סוגי הקורבנות השונים וכיצד יש להקריבם. וכך פותחת הפרשה. ויקרא אל משה וידבר אליו וידבר אדוני אליו מאוהל מועד למור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. אדם, כי יקריב מכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, תקריבו את, את קורבנכם. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו. אל פתח או אל מועד, יקריב אותו לרצונו לפני אדוני. ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לחפר עליו. ושחט את בן הבקר לפני אדוני, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב, אשר פתח אוהל מועד. והפשיט את העולה, וניתח אותה לנתחיה. ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על האש. וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש, אשר על המזבח. וקרבו וכרעה וירחץ במים, והקטיר הכהן את הכל המזבחה, עולה אישה ריח ניחוח לאדוני, ואם מן הצון קורבנו מן הכסבים או מן העזים לעולה זכר תמים יקריבנו. ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני אדוני, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב, וניתח אותו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש אשר על המזבח, והקרב והקרעיים ירחץ במים, והקריב הכהן את הכל, והקטיר המזבחה עולה הוא אישה ריח ניחוח לאדוני. שאלה שאני שואל את כבוד הרב אהרון בדיחי. אנו פותחים חומש ויקרא, בו התורה עוזקת בתורת הקורבנות, והתורה מרחיבה מאוד בנושא הקורבנות שהיו חלק מרכזי בעבודת הכהנים במשכן, ולאחר מכן בבית המקדש. ואני רוצה לשאול את כבוד הרב, מה חשיבותם של הקורבנות בתקופת המקרא, ומה משמעות הקורבנות בימינו?
שלום לך עמוס ושלום לכל המאזינים. אכן אנו פותחים השבת בחומש תורת כהנים, שבתחילתו ובמרכזו עבודת הקורבנות במשכן ולאחר מכן במקדש. אכן עבודת הקורבנות תופסת חלק מרכזי בעבודת המקדש. עניינם של הקורבנות, כפי שמבארים לנו חז"ל, הוא שאדם שימרה את פיו של הקדוש ברוך הוא, אדם שעבר עבירה חייב להקריב קורבן, וקודם כל הקרבת קורבן יש את הוידוי. האדם חוזר בו, חוזר בתשובה, מכיר בחטאו, ומקבל על עצמו שלא לחזור לכסלו עוד. וכך מבאר הרמב"ן שבעת הבאת הקורבן, האדם המקריב צריך לחשוב כי חטא לאלוהיו בגופו ונפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף חלבו. אילולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה קורבן בהמה או קורבן העוף. זה המשמעות הבסיסית, היסודית של הקורבן. כביכול הקרבת עצמו של הקדוש, של האדם לקדוש ברוך הוא כדי לחפר על חטאו. אבל יש כאן עוד עניין מהותי, והוא הקורבן מלשון של קרבה. הקורבן מקרב בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. הקורבנות שמקרבים בין ישראל לאביהם שבשמיים. האדם שמקריב קורבן ביחד עם הוידוי, הוא גם צריך להרגיש בכל ישותו את ההתלהבות, את החום, את החיבור, את הקרבה לקדוש ברוך הוא. וזה הריח ניחוח להשם. בימינו, באבונותינו, כשאין לנו בית מקדש ובטלו הקורבנות, תקנו לנו חכמים את התפילות. התפילה היא כנגד הקורבן. אנחנו מתפללים 3 תפילות ביום, למעשה 2 הבסיסיות, זו שחרית ומנחה, כנגד התמידין, ותפילה שלישית, תקנו לנו חכמים, או כפי שרגילים לומר, כנגד האבות, אברהם, יצחק ויעקב. ובכל אופן, התפילה היא איזשהו תחליף לקורבן. התפילה עיקרה תפילה שבלב, שנאמר, ולעובדו בכל לבבכם, איזו העבודה שבלב, ואומר זו תפילה. נכון שאדם צריך לבטא אותה בשפתיים, במילים, אבל קודם כל זה הרגשת הלב. זו הפנייה אל הקדוש ברוך הוא בתחושה, בכל ההוויה, ואחר כך זה מתורגם גם למילים. ובתקופה מאוחרת יותר, חכמים תקנו לנו, אנשי כנסת הגדולה, תקנו לנו את נוסח הברכות. אבל לפני כן, התפילה הייתה אמורה להיות תפילה שזורמת מן האדם, לפי תחושתו, לפי הרגשתו, לפי מידת קרבתו אל הקדוש ברוך הוא. אלא החכמים עזרו לנו בכך שיסדו לנו את הברכות מנוסחות, וקבעו לנו זמנים ועיתים קבועים לתפילה. אבל אל נשכח שעיקרה של התפילה זה לא ניסוח המילים, אלא בעיקר תחושת הלב. ולכן צריך לעשות השתדלות גדולה, על מנת לפחות בחלק מן התפילה, ממש להרגיש כבן המתחתה לפני אביו. לעורר את הרגש, לעורר את המחשבה, לעורר את הדבקות בקדוש ברוך הוא. זה בעצם תכליתם ומטרתם של הקורבנות בזמן בית המקדש, וזוהי תכליתה של התפילה בימינו אנו. בדורות שלנו הנהיג רבי נחמן מברסלב את ההתבודדות. ההתבודדות עניינה ריכוז בקשר שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, והדיבור הפשוט ביותר בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. והתחושה הזאת של ההתבודדות, הדיבור הפשוט הזה של ההתבודדות, צריך לבוא בעצם לידי ביטוי בתפילה. בתפילה, בעיקר בתפילת העמידה, בתפילת 18, בתפילה הזאת אדם צריך ממש לעשות את כל ההשתדלות על מנת לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, לראות את השכינה כביכול לפניו, ולהרגיש ולהתרגש בהתאם. יהי רצון בעזרת השם שמתוך קריאת תורת הקורבנות, מתוך לימוד תורת הקורבנות, א' נזכה להתחזק בתפילה, בתפילה מרגשת יותר, בתפילה מוחשית ודבקות בקדוש ברוך הוא יותר, ונזכה כמובן, לזאת אנחנו משתוקקים, לבניין בית המקדש ולחידוש עבודת הקורבנות.
זו הייתה תשובתו של כבוד הרב אהרון בדיחי על השאלה ששאלתי בנושא הקורבנות. זו שהייתה תשובה מוקלטת. אנחנו נמשיך בשיר מזבח חדש של רבי שלמה קרליבך.
Yeah.
בעוד פחות בשבועיים נערוך בעזרת השם את ליל הסדר, ליל סדר פסח, כפי שהתורה מצווה אותנו באמצע חודש ניסן, בטו בניסן, ואודה לכבוד הרב שיסביר נושאים חשובים לקראת החג. וכמו שאמרתי קודם, התשובה של כבוד הרב מוקלטת.
אכן נכון, פסח מתקרב, ועל זה נאמר 30 יום קודם הפסח שואלים ודורשים בהלכות הפסח, מפני שפסח הלכותיו מרובות ומורכבות. אבל הייתי רוצה לגוע אולי בנקודה אחת היום, והיא העניין של מכירת חמץ. מכירת חמץ משום מה הפכה להיות חלק אינטגרלי מערב הפסח אצל רובנו, ולכאורה הדבר הוא מאוד מאוד משונה. צריך לזכור שלפסח אנחנו צריכים להיכנס נקיים מחמץ, לא ייראה ולא יימצא. ועל זה גם נאמר, לא תשחט על חמץ דם זבחי. אנחנו רוצים ומשתוקקים להקריב קורבן פסח, ובוודאי שלא נעלה על דעתנו ללכת, לעלות לירושלים, להקריב קורבן פסח, כשיש בחצר האחורית שלנו חמץ, ואפילו מכור לאחמד או למוחמד, לגוי כזה או אחר. התכלית והמטרה של כל עבודת הקודש הפיזית והרוחנית היא להגיע לפסח נקיים מחמץ, מתערובת חמץ ומכל ספק של חמץ. ולכן אמרו חכמים, שואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום קודם הפסח, על מנת שאדם יכין את עצמו ויתכנן את עצמו להגיע נקי מחמץ לערב הפסח. צריך לזכור שבארצות המזרח לא עשו מכירת חמץ כלל וכלל, וגם אותם אימונה ומופלטות ומטעמים ממינים מסוגים שונים, כן, כשכולם חמץ, בוודאי לא נעשו ממופלטות שהוכנו בערב הפסח, הוקפאו במקפיא ונמכרו לגוי. אלא בארצות המזרח הערבים ידעו שבמוצאי הפסח היהודים זקוקים לקמח, ומכרו להם במחירה פשוטה. או בתקופות אחרות היו, וגם פה בארץ בתקופה מסוימת, הקמח שנטחן היה נטחן יבש, ולכן אף על פי שלא הייתה בו השגחה מיוחדת לפסח, הוא לא היה חמץ והיה אפשר להשהות אותו בלי מחירת חמץ. והיום המציאות היא אולי כבר שונה, אבל בכל אופן, בוודאי שלא נהגו במנהג הזה של בחירת חמץ, ובוודאי לא לשם קיום מצווה כמו המימונה. המנהג הזה התחיל למעשה באשכנז, מפני שהיהודים היו הזכיינים של ייצור היש, הוויסקי בלשוננו, וזה היה ממש חיי נפש, לא רק של הזכיין, אלא של כל היהודים של האזור, שעסקו בנושא גידול החיטה והייצור של המשקה, וזה היה ממש פיקוח נפש. ולכן הפוסקים מלפני כ-400 שנה, אולי קצת יותר, נחלצו לעזרת היהודים האלה ותקנו להם את האפשרות הזאת לעשות מכירת חמץ, שבזמנה נעשתה בצורה מדוקדקת ביותר, עם חישובים ונתינת מפתח לגוי וכו' וכו'. ומאז גם יהודים פרטיים השתמשו בפטנט הזה, אם אפשר לקרוא לזה כך, אבל זה הלך והתפשט עד כדי כך שיש הרבה יהודים שעושים זאת לכתחילה ומשאירים חמץ בכוונת מכוון על מנת למכור למוכרו לגוי ערב הפסח. וצריך להעיר ולעורר שיש להימנע מהדבר הזה. אני כבר שומע על מציאויות שבעיניי הם אבסורד, של אנשים שאוספים חמץ לפני פסח על מנת לתרום אותו לאחר הפסח לעמותות שונות או לנזקקים. בעיניי זוהי מצווה הבאה בעבירה. זה ממש לא התכלית של פסח, ולא העניין שלא ייראה ולא יימצא, לא הפיזי ובוודאי לא הרוחני. וכפי שהארי הקדוש המשיל את החמץ ליצר הרע, אנחנו בוודאי לא רוצים למכור את היצר הרע ערב הפסח כדי לקבלו אוטומטית במוצאי הפסח. ולכן כל יהודי ירא שמיים יראה לדקדק ולתכנן כיצד הוא מתפטר מן החמץ, מתערובת חמץ, מספק חמץ, ולא צריך להזדקק לעניין הזה. יש אנשים אומרים, אני עושה את זה ליתר ביטחון. אז אין צורך, צריך להיות בטוח בקדוש ברוך הוא. אדם צריך לעשות ככל יכולתו, לנקות, לבאר, ואת השאר הקדוש ברוך הוא יעשה. אדם גם חלילה, אם ימצא חמץ שנעלם מעיניו, אז יעשה כתקנת חכמים וישרוף אותו ויבאר אותו. אבל אין לנו שום צורך להנציח את העניין הזה של מכירת חמץ כחלק מובנה בהכנות שלנו לפסח. ההכנה לפסח צריכה להיות ניקיון וביעור מוחלט של כל החמץ וספקו. זה נכון שאנחנו כרבני ערים, כרבני קהילות, מפיצים. היום אנחנו יכולים, היום יש כבר אמצעים טכנולוגיים, אפשר לעשות את זה דרך אפליקציה, לא במכירת חמץ ישירה, אלא כהרשאה לרב למכור את החמץ שלי, וזה אפשרי לעשות דרך אפליקציות, דרך אתרים, אפשר גם בטלפון. אבל כל זה אנחנו עושים רק כדי להציל, או להציל יהודים תמימים שאינם כל כך מבינים בעניינים האלה, או לפעמים במצבים של דוחק, במצבים של אין אפשרות להיפטר מהחמץ, או אדם קשה לו להיפטר מהחמץ שלו, אז מאפשרים את המחירה הזאת, שוב, על מנת שיהודים שאינם מודעים היטב לעומק העניין ולמהותו לא ייכשלו. אבל בוודאי שכל יהודי ירא שמיים צריך לעשות את ההשתדלות על מנת לבאר את החמץ מביתו, ובמצב הזה אין שום צורך להזדקק למכירת חמץ. זה לא חיוב, לא מדאורייתא ולא מדרבנן, וכפי שאמרתי, אינו שייך למהות ההכנות ולעיצומו של היום הקדוש הזה של פסח. ואני מאחל באמת לכולנו שנזכה לטהר, לנקות גם את ביתנו הגשמי וגם את נפשנו מכל חשש של שיעור וחמץ, ובעזרת השם נזכה לבשרות טובות, ישועות ונחמות, לאהבה, אחווה, שלום ורעות. שיהיה שבת שלום לך, עמוס, ולכל המאזינים.
כן, שבת שלום לכבוד הרב, וכמו שאמרתי קודם, התשובות היו מוקלטות, הרב לא יכל לעלות לשידור, ואנחנו בכל מקרה מאחלים לו שבת שלום, ובעזרת השם חג פסח כשר ושמח. אנחנו נשמע שיר, אני אוהב את פסח, צאצאי אסתי לסר.
בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם נועז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, הים רעה, ינוס, הירדן יסוב לאחור, והרים רקדו חיילים, גבעות כבלצות, מלך הים תתנוס, הירדן תיסוב לאחור. ההרים תרקדו חילים, גבעות כבני צאן, מלפני אדם הלכו לי ארץ, מלפני אלוה יעקב, ההופכי הצור הגמיים, הלמיש
בקול, אל תחשוב על החור, בין תפסיד הכל. שיר את השירים ונגן על המיתרים, צא מזה, אינך כזה, ירא מאחרים. נשירה יחד כי חגי לי, חגי לי, חגי לי כל יום בשנה, חגי לי וגם טוב לי בשיר וברינה, חגי לי ביום שמש, חגי לי ביום קור, גם היום גם אמש, חגי לי האור. מי כאן לא ידע, גם טיפה אחת מרה ויין לא לגם, מי כאן מתנזר, מי כאן מתעלם בחיוך של נערה בערב משעמם. בוא שב עמי, בוא שמח איתי, בוא שב עמי, נשיר יחד כי חג לי, חג לי, חג לי בשנה, חג לי וגם טוב לי בשיר וברינה, חג לי ביום שמש, חג לי ביום קור, גם היום גם אמש, חג לי באור.
אסם נפשנו, אסם נפשנו, אסם נפשנו, נפשנו בחגים. אסם נפשנו, אסם נפשנו, אסם נפשנו. אשם נפשנו בחגים ולא לא ולא נתן לעמות רגלינו המדריכנו על במות אויבינו ולא לא ולא נתן לעמות רגלינו המדריכנו על במות אויבינו וירא קרננו על כל שונאינו וירא קרננו על כל שונאינו ולא לא ולא נתן לעמות רגלינו המדריכנו על במות אויבינו ולא לא ולא נתן לעמות רגלינו המדריכנו על
שם נפשנו עם צמד רעים מתוך פסטיבל חסידי לשנת 1969.
שם נפשנו, שם נפשנו, נפשנו בחיים. שם נפשנו, 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 נפשנו בחיים. ולא, לא, ולא נתן למות רגלינו, עמד ריתנו על במות אויבינו. למות רגלינו, המדריכנו על במות אויבינו. וירם קרננו על כל שונאינו, וירם קרננו על כל שונאינו, ולא לא ולא נתן. למות רגלינו, המדריכנו על במות אויבינו, ולא 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 נתן. למות רגלינו, המדריכנו על במות אויבינו. אשם נפשנו אשם נפשנו, אשם נפשנו, נפשנו
בחגים. ואין לא עשה בהם שבטים ודאגים
הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה עדיין
שבת את השבת נתן לנו דיי
Yeah. נשאר, אני יודע.
Sorry. אחס בין שבעים זאבים מה היא יכול לא לעשות כך ישראל בין שבעים ומוס חזוקים
רגע של עברית ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון המשמשת יועצת הלשון בתאגיד השידור כאן מטעם האקדמיה ללשון העברית ועורכת המדור רגע של עברית בכל ישראל השבוע נדבר על הביטוי כבש מה ההבדל בין כבש כמו שקראנו בפרשת והיקרא על הכבשים או הכסבים שזה אותו דבר לבין בין כבש לבין כבש ובכן ככה היא כותבת הנשיא האורח נפנף בידו לעבר מרחב מעל כבש המטוס. לא תמיד הכבש הזה שקוף די הצורך, ולכן ישו נודד בפינו מן המטוס אל הדיר ונעשה כבש. כבש, מסלול, מה זה כבש? מסלול משופע המשמש למעבר בין שני מקומות שהפרש הגובה ביניהם גדול. כבש לשון דחיסה, כיבוש והכרעה, או והכנעה. הסולל דרך כאילו כובש אותה ומכניע אותה לצרכיו. לשלמה המלך הכינו כבש כדי שיעלה בו לכיסא המפואר והגבוה שמנו לו. כיסא שן מצופה זהב. כעבור שנים רבות, המשנה מספרת, ירד רבן גמליאל מספינה בשבת בעזרת כבש שמנה גוי. במקרא הוליך אפוא הכבש אל כיסא המלך. במשנה הוביל הכבש לספינה וממנה אל המזבח וממנו, וגם מהר הבית להר המשחה. והיום הוא מוביל אותנו אל המטוס. כל אלה כבשים ולא כבשים, כמו שקראנו בפרשת ויקרא. אנחנו נשמע, נמשיך לשמוע את השיר כבשה אחת עם רבי מרדכי בן דוד.
אחת בין שבעים זאבים מה יכולים לא לעשות כך ישראל בין שבעים ומויס חזוקים מה הם יכולים לעשות ואילו להקודם ברחוים אין להם בכל שום
כבשה אחת בין 70 זאבים, עם ישראל, ארץ ישראל, בין 70 אומות, בין 70 ארצות. כן, ורק הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זמני הדלקת נרות שבת בשומרון ב-6:25, שעון קיץ, שימו לב. ירושלים ב-6:15, תל אביב ב-6:33, בחיפה ב-6:27, צאת השבת בשומרון ב-7:30, ירושלים 7:30, תל אביב 7:32, חיפה 7:31. מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי לקראת שבת הגיעה לסיומה. אנחנו שומעים ברקע את הללויה שבת שלום עם שושנה דמרי. נשוב בתוכנית נוספת של לך דודי לקראת שבת ביום שישי הבא. אחריי בתוכנית באנו לעשות שמח, דניאל כוכבי. הנה הוא כבר מתכונן ולשידור. המשך האזנה נעימה. שבת שלום ומבורך, חודש ניסן שמח.
Hello.